בו בקמא דף קוף דלת. אנחנו מתחילים בשורה השמינית למעלה בנקודותיים. קראנו במשנה לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. אדם שגזל כסף והוא נשבע על זה לשקר ויש לו מצווה להשיב ואין לו כפרה עד שהוא מחזיר את הקרן לבעלים, כי כתוב לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. אז אמרה המשנה לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו. הגזלן לא ייתן לשלוחו של הנגזל, כיוון שאם זה יאבד או יאנס בדרך הגזלן עדיין חייב, כיוון שזה לא הגיע ליד הנגזל ממש. איתמה, שליח שעשאו בעדים. כשהנגזל ממנה שליח בפני עדים ללכת להביא לו את המעות מהגזלן. רב חסדא אמר, הווה שליח. רבי אמר, לא הווה שליח. רב חסדא אמר, הווה שליח, הכוונה שכשזה מגיע ליד שליח, הגזלן כבר פטור אם זה יאנס בדרך. זה כאילו בא ליד נגזל. למה? להוכת תרחה והוקמה בעידים דלייקו ברשוסי. לכן הוא תרח ועשה לו מינוי בר תוקף בפני עדים, כדי שכשהוא מקבל, כאילו הנגזל מציר שמבחינתו, השליח הוא כמור והוא קיבל את הכסף. רבי אמר, לא אבא שליח. אז למה הוא מינה אותו בעידים? אחי כאמר, אין ישמעים נאו. היא שמחת סמוך, אני מודיע לך, אמיניתי אותו בעדים. מבחינתי הוא אדם נאמן. ממילא אתה הגזלן, אם אתה רוצה לסמוך על השליח, סמוך עליו. אבל עדיין האחריות על הגזלן. היא בית לשידור בידי, שדר בידי. סנן, השואל את הפרה ושילחה ביד בנו, ביד עבדו. המשיל שלח את הפרה עם הבן שלו, עם העבד שלו, עם השליח שלו, או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל, ומתה. הפרה הזאת מתה בדרך לפני שהשואל קיבל אותה בידיו, אז השואל פטור. למרות שזה כבר הגיע לידי השליח של השואל. היי שלוחו של השואל, איך אדם? היא זה לא עשה בעידים. מן הדין, מי בכלל אמר שהוא שלוחו? אלא דעשה בעדים, ואף על פי כן קטני פטור, כאשר רב חסדא. רואים מכאן שהמינוי בעדים לא אומר בעצם, כשאתה נותן לשליח כאילו נתת לי. עונה הגמרא כדאמר רב חסדא על הראיה הבאה, בסחירו ולקיתו, חנה מנגיד בסחירו ולקיתו. הוא לא מינה אותו שליח בעדים, רק מי אמר שהוא שליח? הוא הפועל הקבוע שלו, מכירים אותו. הוא הלקית שלו, לקיתו הכוונה שהוא תמיד מצטרף אליו. הוא ישן איתו. מסתובב איתו ביחד. עוד פירוש לקיתו, רש"י אומר, הוא לוקט את התבועה שלו. תנן, קראנו במשנה שלנו, שלא ייתן הנגזל את הכסף, לא לבנו ולא לשלוחו של ה... סליחה, לא ייתן הגזלן את הכסף, לא לבנו ולא לשלוחו של הנגזל. היי שלוחו איך אדם? היא דלא עשה עובדים, אינו ידין הם בכלל שהוא שלוחו, אלא לאו דה עשה עובדים. תראו גם הרב חסדא, שלא היה פה שליח בעדים, אלא בסחירו ולקיתו. מדייק את הגמרא, אבל שליח שעשאו בעדים מהדין, הוכנה מדעבי שליח, וייתן לו, עד אתו נסייפי, אבל נותנו לשליח בית דין, לפלוג וניתנה בדידי. שליח שעשאו בעדים, הוכנה מדעבי שליח, וייתן לו. אמרה מתרץ את הגמרא, לא פסיק עלי. זה לא מוחלט. למה? שליח בית דין, לא שני עשאו נגזל ולא שני עשאו גזלן, הווה שליח ונותנים לו את הכסף. פסיק עלי. לכן זה הדוגמה שהמשנה העדיפה להביא. אבל שליח שעשאו בעדין, אז תלוי. דחי עשאו נגזל הוא דהווה שליח, אבל עשאו גזלן, לא הווה שליח, עדיין אחריות על הגזלן, אז ממילא לא פסיק עלי, לכן נתניה לא כתב את זה. ולהפוקה מאיתנה לתניה. רב שמעון בן אלעזר אומר, שליח בית דין שעשאו נגזל ולא עשאו גזלן. או עשאו גזלן, אבל מה? ושלח עליו ונטל את שלו מידו. רק אם זה עבר לשליח של הנגזל, אז פטור. לא כמו שאנחנו הסברנו במשנה שלנו, ששליח בית דין אין הבדל מי מינה אותו, תמיד הנגזל כאילו קיבל את זה, והגזלן כבר פטור. רבי יוחנן ורב לוזור דאמרי תרווה שליח שעשהו בית דין הווה שליח, וכשהגזלן ישלם לו את הכסף הוא נפטר, כמו רב חסדא. ואם תקשה, אם תאמר משנתנו, אנחנו נעמיד שהמשנה שלנו מדברת בממציא לו שליח. מה הכוונה? דאמר לי, אומר הנגזל לשליח, אית לי זו זה גבי פלניה, ולא קומי שדר לו, יש לי כסף אצל אותו גזלן, הוא לא שולח לי את זה. התחזי לי, לך תתראה לפניו, דיל מאיני שהוא דלו משכח לשידור אלי, הוא לא יהיה פשוט לא מצא איזה שליח לשלוח לי. אז לא מדובר כאן בכלל בעידים. אלא מה? הנגזל אומר לבן אדם שהוא מכיר, אומר, לך לגזלן, אם הוא ירצה למנות אותך שליח, אתה תהיה שליח שלו. ואם כן, עדיין, זה עוד לא הגיע ליד הנגזל, לכן לא ייתן לשליח כזה. הנה, מכדי רב חסדא בשכירו ולקיתו. אז לכן, למרות שאין עדים, כולם יודעים שהוא שליח שלו. אומר רבי יהודה, אומר שמואל, אין משלחין מעות בדיוקני. מה זה דיוקני? אדם, יש לו פיקדון אצל מישהו, הוא רוצה לקבל את הפיקדון בחזרה, הוא שולח לשומר מכתב. הוא אומר, תחזיר לי את הפיקדון שלי, ולמטה הוא חותם. באיזה ציור, בחותמת שלו. ומי יודע שזה החותמת שלו? ואפילו עדים חתומים עליה. אפילו עדים חתומים, שמה? שזאת הדיוקני, זאת החותמת, חותמת שלו. לא ישלח את הכסף. זאת אומרת, עדיין השליח יהיה, הפיקדון שאתה תיתן לשליח, זה יהיה באחריות השומר. ורב יוחנן אמר, אם עדים חתומים עליה משלחים, כמה שזה כמו שהוא מינה שליח בעדים, כאילו הוא אומר לו, תן לשליח ותיפטר. אמרי, לשמואל, שאמר לא לשלוח, מה התקנתם? באיזה מקרה השומר יודע שהוא יכול בלב שקט למסור את זה לשליח? מספרת הגמרא כי הודר רבה ומסיק זוזה דרב יוסף בר חמי. רבה היה לו כסף אצל רב יוסף בר חמי, או הלוואה או פיקדון. אמר לו לרב ספרה, בעד הדעתית כשאתה הולך, הייתי נוניה לי, תביא לי את הכסף מרב יוסף בר חמי. כי עזה לאותו, אמר לי רובה ברי, רובה הבן של רבי יוסף בר חמי. אז הוא שואל את השליח, מי כתב לך התקבלתי? האם הוא כתב לך שטר שברגע שהכסף מגיע לידיך, היינו לידי השליח, כאילו רבה וכבר קיבל את הכסף ואנחנו כבר פטורים? אמר לו לא. אז אומר לו רובה, יחזיל זיל ברישה ויכתוב לך התקבלתי, תחזור אליו. כשהוא רבה ויכתוב לך שטר התקבלתי, נביא לך. אחר כך רוב אמר לו, לא, לא, אפילו זה לא יעזור. לסוף אמר לי, היא כתב לך נמי התקבלתי, נמי אליו כלום. למה לא? כי רב אבא כבר היה זקן. אז דיל מעד העתית, עד שאתה תבוא לפה, עוד לפני שניתן לך את הכסף, שחיב רב אבא, אולי רב אבא ימות, ונפלו זוזה כמי עתמי. ואם כן, כשאנחנו ניתן לך את הכסף, הכסף כבר של היתומים, לא של רב אבא. והיתומים לא כתבו לך התקבלתי, והתקבלתי דרבה בלב כלומו, זה כבר לא כסף שלו. ממילא אנחנו עדיין נשאר החיים על הכסף. אז אמר לו, ולא, מה התקנתם? אומר רב ספרה לרובה, אז מה נעשה? איך תיתן לי את הכסף? אז אומר לו, זיל נקנינו נהלוך אגב ארי. לך לרבה בל, שהוא יקנה לך את הכסף שנמצא אצלנו פה, בקניין אגב קרקע. ואחר כך, זאת אומרת שהכסף שלך, של רב ספרה, של השליח, ותועת, כתוב לה נתקבלתי, אתה תכתוב פתק שקיבלת את הכסף, אז אנחנו פטורים. כי הונר, אף פופיה ומסיק, טרייסר, אלפי זוזה באיכוי זוהה. הוא היו חייבים לו באיכוי זוהה 13,000 זוז. הקנינו נעלי לרב שמואל ברבי אגב הסייפה דה בייסה. הוא הקנה את זה לרב שמואל ברבי אגב מפתן הבית, הקנה לו איזה קרקע. כי עושה, כשרב שמואל ברבי הגיע עם הכסף, נפק להפי הטווח. הוא כל כך שמח, שהביאו לו את המעות שלו. אם נגיד שזה הכסף פיקדון, אז בוודאי אפשר לקנות את זה באגב. אם נגיד שזה כסף הלוואה, אז צריך לבאר. איך אפשר לקנות כסף הלוואה באגב? נתן לו את הקרן. אלמה חומש ממונה. איך מדייקים? במשנה כתוב שאם הוא שילם לו את הקרן, אז בשביל החומש הוא לא צריך ללכת אחריו אפילו למדי. אם נגיד שכל התשלום של החומש זה תשלום של כפרה, ברור שלא צריך ללכת אחריו אפילו למדי. מה יש לרוץ כל כך הרבה? אלא מה? חייב להיות שבעצם החומש זה תשלום ממון, זה חוב ממוני. ואף על פי כן אומר את המשנה, בשביל הכפרה אתה לא צריך לרוץ אחריו עד מודי. בשביל להתכפר על השבוע שוב, מספיק שאת הקרן הבאת לו. החומש לא צריך ללכת אחריו עד מודי, כי הפוסוק לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו מתייחס לקרן ולא לחומש. ואם מית, נפקמינה, מה זה משנה אם החומש זה תשלום ממוני או כפרה? כי אם הגזלן הזה ימות, אחרי שהוא התחייב חומש, משלמה ליורשים. היורשים צריכים להביא את הממון שהם יורשו מאבא שלהם כתשלום. אבל אם חומש זה כפרה, היורשים לא משלמים כפרה בשביל אבא שלהם. כמו שאם אדם מת לא מביאים בשבילו את הקורבן השם שלו. ותנענה מאוד ראיה. כתוב במשנה, נתן את הקרן ונשבע על החומש. שבועת כפירה בחומש בעצמו. הרי מוסיף חומש על חומש. מה אתה רואה שהחומש נחשב לקרן? על מהחום שהממוין ההוא. ותעננה מאחי הגוזל את חברו ונשבע לו. ומת, יורשים משלמים קרן וחומש, ופטורים מן האשם. אז אם כן, הבאנו שלוש ראיות שהחומש זה ממון. שאתה מראה ויורשים בני שילום מחום שדעבו עיניו. מה, באמת זה ככה ורמינו? עדיין אני אומר, כתוב בפסוק, אשר גזל, על הגזל שלו הוא צריך להוסיף חומש, ולא על הגזל של אבא שלו. כך כתוב בברייתא, מה שמביא בתוירס קויאן. אומרת הברייתא, עדיין אני אומר, מתי אינו משלם חומש על גזל אביו? בזמן שלא נשבע שבועת שקר לא הוא ולא אביו. אז הוא לא משלם חומש על גזל אביו. מה יקרה במקרה שהוא ולא אביו? הוא כן נשבע שבועת שקר על הגזל הזה. או אביו ולא הוא. או גם הוא וגם אביו נשבעו שבועת שקר על הגזל. מניין שלא ישלם חומש, תלמוד לומר, אשר גזל ואשר עשק. והוא לא גזל ולא עשק, זה אבא שלו גזל. אז מה אתה רואה כאן? שבן לא משלם את החומש של אבא שלו. סימן שהחומש זה כפורה, זה לא ממון. אומר רב נחמן לא קשיא. כאן שהודה. כשאבא הודה, הוא התחייב חומש מצד הממון. זה כבר לא כפורה. כאן שלא הודה, לפני שאבא הודה, עוד אין חיוב ממון של חומש. שאת המראים מדובר כאן שהוא לא הודה, והגמרא מבינה שלא האבא הודה ולא הבן הודה. קרן נמי לא משלם. למה ישלם את הקרן? וכי תימוך נמי דו לא משלם. באמת לא מחזיר את הקרן כיוון שהוא עוד לא הודה. ועומדו כמה הדר החומש, אם המשנה באה וחוזרת לדבר לנו ולהסביר לנו למה הוא לא חייב לשלם חומש, למאמרי דקרן כן משלם, דקרן משלם, ועוד תניה, ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על גזל אביו? בזמן שנשבע הוא ואביו. מה קורה שאביו נשבע ולא הוא, או שהוא נשבע ולא אביו, או שלא הוא ולא אביו? אף אחד מהם לא נשבע לשקר. מניין שתמיד צריך להחזיר את הקרן. תלמוד לומר גזלה ועושק, אבדה ופיקדון. שם בפסוק, הפסוק מעריך ואומר, בשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושר אשר עשק, או את האבדה אשר מצא, או את הפיקדון אשר הופקד איתו. מה התורה כל כך מעריכה? יש תלמוד. כך כתוב, ולא שנה ברייתא. יתיב רבונה וכאומר לו שמעתה, אז אמר לו רב אברי, מה, איך אתה קראת פה? יש תלמוד כאמר מר? זאת אומרת שזה נלמד מריבוי הפסוקים, משום למדים שתמיד מחזירים את הקרן גם בלי שבועה? או ישתלמו כאמר מר? או שהתכוונת לומר שזה סבורה פשוטה שהוא צריך להחזיר את הקרן, היות וזה קרן גזול? אמר לו, יש תלמוד כה אמיני, ומריבוי עד הקרוא יאמרי. אז בכל אופן, מה ראינו כאן? שאת הקרן הוא משלם, חייב להיות שהוא הודע. כי אם מדובר שהוא לא מודה, למה משלם קרן? אלא, מה הכוונה לא הודע שאמר רב נחמן? לא הודע אביו. אז האבא עוד לא נתחייב על החומש. אבל והודע בנו. אז כיוון שהבן מודה, הבן ישלם קרן. חומש הוא פטור. שאת אמרה, למה הבן פטור ונחייב בנו חומש השבועה דידי? הרי כתוב כאן בברייתא האחרונה שאמרנו, נשבע, מה אמרנו? לא, בברייתא שאנחנו מדברים עליה. נשבע הוא ואביו. במקרה הזה הוא פטור מחומש. למה? כיוון שהוא נשבע שבועת שקר שהתחייב חומש על השבועה שלו. אמרה, בשם גזלה קיימת. עכשיו, כיוון שמדובר שאבא שלו נפטר, ועצם הגזלה לא נמצאת. אז כשהבן נשבע ואמר, אין אצלי גזלה של אבא, הוא לא שיקר. זה שבועת אמת, לכן הוא לא חייב על זה חומש. אז אתה אומר, רגע, אם באמת אין לו מאיפה לשלם, האבא לא הותיר את הגזלה, אז למה חומש? אז למה קרן הוא כן משלם? אם בשביל גזלה קיימת, אפילו קרן נעמי לא משלם. הרי אבא לא הוריש את הגזלה. אבל הגמרא לא צריך את דעי כאחריות נכסים. אמנם את הגזלה שאבא גזל הוא כבר בזבז, הוא לא הוריש. אבל הוא השאיר קרקע. וממילא אפשר לגבות מן הקרקע. אז לכן את הקרן הוא משלם. אז רגע. אם הוא השאיר קרקע, אז בעצם יש מאיפה לגבות את הגזלה. והבן ובא ואמר ונשבע, אין בידי גזלה של האבא, אז בעצם הוא נשבע שבת שקר. אז יחי חומש נמי משלם. אנחנו מדלגים את כל שלושת השורות האלה, ככה שאומר למחוק אותה. אלא השאלה היא, יחי אפילו חומש נמי משלם. הרי הוא נשבע שבת שקר. אמר רבו נברי רב יהושע, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. היות ויש לנו כלל שאין נשבעין על הקרקעות. אז מישהו פה שנשבע שבועה, שאין בידו גזלה של אבא, למרות שבעצם יש בידו קרקע שמשם צריכים לשלם את הגזלה, אין לזה שם שבועה. שבועה כזאת לא מחייבת חוימש. כיוון שהוא לא מחויב בעצם שבועה, זה שבועה על קרקע. רוב אמר רוכב במעסקין כגון שהייתה דיסקייה של אביו מופקדת ביד אחרים. דיסקייה זה כמו שק כזה של אור. התיקייה של אבא שלו עם הגזלה בפנים הייתה מופקדת אצל מישהו אחר. והוא בעצמו בכלל לא ידע. לכן הוא נשבע שאין אצלו שום גזלה של האבא. זו שבועה טובה. קרן משלם למה דיו איסה. הנה עכשיו מצאנו את הדיסקייה, אז יש פה את הגזלה, הוא מחזיר אותה. חומש לא משלם, דחי השתבא כשהוא נשבע בקושטי השתבא דהו, או לא הווה יודע. לכן על הקרן הוא חייב ועל החומש הוא פטור. עד כאן דף קוף דלת.